כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
והשאלה הבוקר לא האם יהיו בחירות, אלא מתי. ולמרות שאין הודעה רשמית, ראשי המפלגות כבר מפזרים סיסמאות בחירות. לבני אומרת, הבחירות לא על מעם אפס, אלא על בחירה בין ממשלה קיצונית לממשלה ציונית. ליברמן מסביר שישראל ביתנו תרוץ לבד. הרצוג טוען שהעם איבד אמון בממשלה, והכל בגלל מעם אפס, או שזה רק התירוץ, גם על זה יש מחלוקת. נתניהו הציג ללפיד 5 תנאים להמשך קיומה של הממשלה, ובראשם לסגת מחוק מעם אפס. אנשי לפיד טוענים, זו רק הצגה, נתניהו רוצה ללכת לבחירות. והשאלה שאותנו מעניינת יותר מהכל היא, דיל או לא דיל? האם המפלגות החרדיות הבטיחו לעצמה מקום בקואליציה של הממשלה הבאה? אז על כל השאלות האלה ננסה, כנראה שלא נצליח, אבל ננסה לענות. אבל עוד לפני שנעסוק בעניינים הפוליטיים, אנחנו צריכים להתייחס למציאות שבה אנחנו עדיין חיים, ומציאות שמלווה אותנו כמעט יום-יום בחודשים האחרונים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, איתנו בוקר טוב.
בוקר אור, אייל.
עוד פיגוע, שהפעם בחסדי שמיים נגמר איכשהו בפציעה קלה, נכון?
כן, למעשה אתמול גל של טרור, 3 מקרים שעליהם אנחנו מדווחים כל הזמן, עוד 3 מקרים נוספים שהיו יכולים להיגמר לגמרי אחרת, וכל זה קורה בפחות מ-12 שעות באזור אחד. אז קודם כל שתי שורות תחתונות שאני למד אתמול מכל גורמי הביטחון, גם מן השב"כ, גם מן המשטרה וגם מהצבא, שהעלייה בתחומי יהודה ושומרון בפעילות הטרור משמעותית, וישנה ירידה גם משמעותית בתחומי הטרור, כמובן תמיד נכון לעכשיו לסייג את זה, אבל באזור ירושלים בהחלט ניתן לראות גם דילול הכוחות וגם העובדה שיחסית שקט שם, לא נרשמו שום תקריות ב10 הימים האחרונים. אתמול למעשה בכמה מקרים, בכמה אזורים בתחומי יהודה ושומרון, בבוקר זה מתחיל ממש בשעה הזו שבה אנחנו מדברים, כאשר מחבל מגיע לאחת מן הנקודות שצהל נמצא בהם באזור צומת תפוח, חיילים מבחינים בו שהוא מעורר את חשדם, הלוחמים של משמר הגבול שנמצאים שם מורים לו לעמוד בצד, בחיליו מתגלת סכין, ומתברר שהוא תושב שכם שבני משפחתו קשורים בטרור. אחיו היה כלוא בחילה ישראלי.
זאת אומרת, זה כבר מעיד על כך שהוא התכוון להשתמש בסכין כדי לפגע?
הוא אומר את זה בחקירה שלו בצורה מפורטת. ולכן המשפט הבא שלי שאמרתי, שאחיו היה קשור וכלוא בחילה ישראלי, השב"כ למעשה והמשטרה והצבא אפיינו, אבל עכשיו כמובן השב"כ, את המחבל שעושה, את המחבלים שעושים את הפיגועים בתקופה האחרונה, אותם מחבלים כולם קשורים בצורה כזאת ישירה לפעילות טרור דרך בני משפחותם או דרך עצמם. המחבלת שביצעה את הפיגוע השני אתמול בצומת גוש עציון, שדקרה את יהושע ברוך, תושב יתיר, בכתפו, דקרה אותו בסכין, השתחררה, זה לא מכבר מכלא ישראלי, מכלא באבון פיגועי טרור, מבית פג'ר מקומה, כפר של מרצחים עצמם. מאוחר יותר, 14:00, אנחנו לא יכולים להגיד כרגע בדיוק את הסיבות המדויקות, אבל ברור שזה לא תאונת ברכים כפי שחלק מן המקומות דיווחו עליהם, זה לא תאונת פגע או ברח, מדובר ביהודי כבן 60, תושב אזור בקעת הירדן, שנמצא מוטל על אם הדרך בציר בין מגדלים לבין מעלה פריים.
והשאלה היא אבל האם מדובר בפיגוע או בשוד, אבל רגע לפני שנמשיך עם הדיווח הזה, דיברת על יהושע לורך, שהוא נפצע בפיגוע אמש, בפיגוע הדקירה. בוקר טוב לך יהושע.
בוקר אור.
מה שלומך הבוקר?
ברוך השם, ממש ברוך השם, נסים עדיין להקל את גודל הנס שזימנו לנו.
תשחזר לנו מה קרה.
אני עומד בצונטיאדה, כדרכי בקודש, בדרך לירושלים. עצר לידי רכב של אנשים שאני מכיר. התחלתי לדבר איתם, פתאום אני מרגיש מכה בצוואר שלי בצד שמאל. עד שאני מתעשת, אני רואה גוש שחור מתרחק ממני, ומישהו צועק, מחבלת דקרה אותו. אני מסתכל, אני קולט, תקוע בי סכין. אני עדיין, עד רגע זה, עוד לא יודע איפה בדיוק הוא היה תקוע, אם הוא נתקע לי במעיל או בצוואר או מה. שולף את הסכין, מניח אותו על הרצפה, אחרי ככה בדיקה שטחית שאני לא, שלא קרה לי משהו רציני מדי. קולט שאין עדיין תפעול אמיתי של האירוע, חוץ מכמה חבר'ה שרדפו אחרי הלא חמושים. הצגתי לחיילים שהיו באמצע בידוק של מכוניות, כי זו הייתה המשימה המוגדרת שלהם, שיש פיגוע אמת, פיגוע אמת, מחבלת ברוח הדרומה, והם מיד התעשתו, רצו אחריה ונצרלו אותה, כמו ש... ממש כמו שאמרים
לה. זאת אומרת, היא דקרה אותך וברחה מיד, לא חיכתה לראות את תוצאות מעשיה.
נכון, בדיעבד אני גם הבנתי שרגע לפני שהיא הצליחה לפגוע בי, ממש, כאילו ככה הוא אומר, כשהייתה באוויר, היה שם מישהו שהצליח להדוף אותה בצורה כזו או אחרת.
זאת אומרת, יכול להיות שבעצם העדיפה של המנעה פציעה חמורה יותר, אני מנסה להבין את הסיטואציה, אני לא מכיר את הטרמפיאדה המדוברת, אבל אנחנו יודעים כולנו באיזה ימים מתוחים אנחנו נמצאים. האם אתם לא בודקים בשבע עיניים סביבכם בכל רגע נתון כדי לוודא שדבר בדיוק מהסוג הזה לא יקרה?
האמת שכן, אנחנו תמיד בודקים ומסתכלים, גם מאוד סומכים על החיילים שנמצאים שם. ותפסו אותנו בהפתעה. אני דווקא הופתעתי על המשימה של החיילים שהיא בידוק ביטחוני ולא שמירה, כי נכון עד לפני כמה חודשים, אז הייתה להם שם פשוט עמדה שהם היו עומדים ושמורים על הטרמפיסטים. כנראה שהגדרת המשימה השתנתה, והם עכשיו עושים בידוק ביטחוני, בודקים מכוניות שהן איזה שהן הברכות או משהו כזה. לכן הם היו בצד הרחוק יותר, מאשר...
בעקבות הפיגוע הזה, אז מה, העבירו גם חיילים לצד שבו הטרמפיאדה נמצאת, כדי שהיא פשוט...
עכשיו אני עברתי שם וראיתי שהם עוסקים באותה משימה.
עברת וחיכית לטרמפ שוב?
לא, אני הפעם הוצאתי אותו.
מה, לקחים ממה שהראה או ש...
לא, פשוט היום זה יום שמתאפשר לי לקחת את הרכב בירושלים.
הבנתי, אבל מבחינתך הטרמפיאדה תמשיך לשמש אותך?
כן, כל עוד אני צריך, אז כן, בעזרת השם.
טוב, אני מבין שמה, טופלת והכל בסדר? זאת אומרת, פציעה שטחית ברוך השם, בלי נזקים.
פציעה שטחית, אפילו לא טיפלתי, עכשיו אני הולך לשערי צדק, לקבל איזה זריקת טטנוס, ככה המליצו לי הגורמים הרפואיים.
טוב, מה עם המחבלת אגב? מצבה מה?
אני באמת שלא יודע.
זאת אומרת, היא נפצעה... אתה לא יודע, אולי קובי פינקלר פרשננו יודע?
מצבה בינוני. ירו בה שלושה כליים, אני לא מבין למה לא הרגו אותה, אבל זה מצבה הבוקר הזה בינוני.
מצבה בינוני. טוב, אנחנו מאחלים לך כמובן, יהושע, הרבה מאוד בריאות. ותשמרו על עצמכם, זה נכון לכל מקום בארץ, כן? בימינו, אבל אולי שם צריך עוד איזושהי זהירות יתר. תודה לך.
תודה
ובשורות טובות. אז... כן, זה מה
שרה.
זה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי.
לחלוטין, תשמע בצבא, ובן אדם בקור רוח, ובשלווה כזאת, ראיתי אותו כמה זמן לאחר מכן, ופשוט זה היה מדהים לראות את קור הרוח ואת השלווה, לא הסכים לטיפול, הסכים להתפנות לבד, רצה להתפנות לבד, ולמעשה את כל הפעילות הוא ביצע לבד, אפילו קרא לחיילים, בואו תנטרלו את המחבל, דבר שבהחלט לא קורה, ודבר שצריך לבדוק אותו שוב בצומת הזה, באמת צריכים להיות כוחות, אז מדברים כל הזמן על עוד ועוד כוחות. אז גם אשר לאירוע בצהריים.
כן, וגם יש את האירוע עם זריקת האבנים על האוטובוס, בצומת שילה.
נכון, מתחילה חשבו שזה ירי, לאחר מכן מדובר באבנים, אז שוב, זה נפך להיות בקלות, בקלות ראש שלנו, כשמדברים זה רק אבנים, זה לא היה פיגוע ירי, אז תרגעו לכם, אז זה באמת חמור הדבר, גם לגבי האירוע של הצהריים, עדיין לא ברור, בכל אופן מדובר בכל מקרה, יכול להיות ששוד שהסתבך, אבל יכול להיות שפגעו בו, ולאחר מכן הדברים האלה נלמדים על ידי השבק, בשורה התחתונה והעליונה, כפי שאמרתי לך, עלייה בפיגועים, בכמות הפיגועים ביהודה ושומרון, ירידה בירושלים, גם זו בשורה מסוימת בימים אלו.
אוקיי, נקווה לימים של שקט, שנוכל לעסוק רק בעניינים פוליטיים. זה כבר ישמח אותנו במציאות שלנו. קובי פינקלר, אנחנו מודים לך.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
עכשיו לענייני הבחירות, גואל והקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
אז עוד אין תאריך, אבל עושה רושם שזה קורה.
כן, תדע, זה לא קורה, זה לא קורה, צריך להיות מאוד זהירים בנקודה הזו, אבל ראש הממשלה אתמול בפגישתו יחד עם שר האוצר יאיר לפיד, למעשה היו אמורים לסגור כמה פינות ביניהם, הוא מציב לו כמה תנאים, שכל התנאים הם למעשה תנאים שלפיד קיבל אותם עליהם כבר למפרע הרבה לפני הפגישה, אם זה חוק הלאום המרוכח של נתניהו, שהוא קצת שונה משל אלקין ויריב לוין, ואם זה הקטע שעוצרים את כל המתקפות על הקואליציה ועל הממשלה ועל ראש הממשלה. יש תנאי אחד שראש הממשלה מציב אותו ואומר חד משמעי, תקפיא את הקידום של חוק מעם אפס, החוק הזה הוא חוק לא טוב, בוא תעצור את זה בשלב זה. נתניהו לא רוצה להעביר את חוק מעם אפס, כי הוא יודע שברגע שהוא מעביר את זה ללפיד, הוא למעשה נתן לו פרס ונתן לו טריגר לצאת לבחירות כבר עכשיו, ולכן נתניהו לא רוצה גם להעביר את חוק מעם אפס וגם ללכת לבחירות, זה מבחינתו דבר שהוא לא יוכל לסבול. נתניהו העמיד לכאורה בפני לפיד איזושהי דילמה מאוד קשה, אבל אם שומעים היום את כל הדוברים מצד יש עתיד, שרים, אם זה חברי כנסת שלהם, הם מבחינתם טוענים שראש הממשלה עשה מעשה שלא יעשה, הוא הגיע למקום שם עם דף מסרים ברור, אני לא כל כך ברור מה הם חשבו.
עשה מעשה שלא יעשה, מצד שני, אם היו אומרים כן, אז הכל היה בסדר, מה זה עשה מעשה שלא יעשה?
הם לא היו צריכים לומר כן, הם פשוט היו צריכים להתנהל כמו שמתנהלת קואליציה בחודשים האחרונים, אז כל הדבר הזה בכלל לא היה קורה. אבל מבחינתם ראש הממשלה מציב תנאי שלפיד לא יכול לעמוד בו, הם קוראים לנושא מעם אפס עיקרון, אבל מכאן ואילך המתקפה הבאה היא כבר לא על נתניהו מצד כל אנשי יש עתיד, המתקפה היא למעשה על החרדים או על הימין הקיצוני, כאשר הם טוענים שראש הממשלה סגר הסכם מראש לתמיכה בממשלה שלו לאחר הבחירות עם החרדים ועם הימין הקיצוני. יש נקודה אחת שביש עתיד מאוד שוכחים אותה וכנראה גם מאוד רוצים לשכוח אותה, זו הנקודה שמי שלמעשה חיבר את הימין ובחלקו אפילו ימין קיצוני לממשלה הנוכחית זה, וכשאני אומר ימין קיצוני אני מתכוון לאורי סטרוק ואני מתכוון לאורי אריאל, זה למעשה יושב ראש המפלגה שלהם יאיר לפיד, באותה ברית אחים ידועה בין בנט ללפיד, שלמעשה שניהם נכנסו ביחד לקואליציה, הם לא היו מוכנים להיכנס אחד בלי השני, אז כך שלא כל כך ברור הטענות שלהם על חיבור של נתניהו, אם זה לחרדים ואם זה
כמובן שכבר מדובר בסיסמאות בחירות, השאלה היא מדברים על בחירות ומסתכלים על מפת הסקרים הפוליטית, באיזה מקום זה שם את יש עתיד?
יש עתיד תהיה בבעיה, זה ברור, כל מי שאתה מדבר איתו, כל פרשן וכל איש תקשורת וגם אנשים מתוך הפוליטיקה טוענים שיש עתיד תרד לפחות בחצי מכוחה, זה היה די מביך אתמול לראות חברי כנסת מהשורות האחרונות של יש עתיד, שאתה בעצם מבין שהם לא הולכים להיות כאן בבחירות הבאות, הם ייעלמו מהמפה הפוליטית, ואני בטוח שגם כאלה מהשורות הקדמיות ייעלמו במקומם, לפיד ינסה להביא שמות אחרים, כוכבים חדשים, אבל בהחלט יש פה איזושהי מגמה של היחלשות, בוא לא נשכח את משה כחלון שנכנס לכאן וגם הוא לוקח, אם זה משס שלה, יש מאבק גדול עם כחלון על כוחות בתחום הרווחה, ואם זה שבכל מערכת בחירות ישנה איזושהי מפלגת מדף כזו, מפלגה חדשה שהיא הטרנדית, אז הפעם זה משה כחלון, הוא גם את טייטל הטרנדי הוא לוקח מיש עתיד, ומשכך גם הוא ייקח מהם קולות, פעם זה הייתה קדימה, פעם זה אלו היו הגמלאים, פעם זה היה רפול, פעם זה הייתה מפלגת שינוי, עכשיו זה תורו של משה כחלון, וגם זה מה שיגנוב לא מעט קולות מיש עתיד.
אוקיי.
הולך להיות מעניין, אבל שוב, עד שזה לא קורה, זה לא קורה.
אז בוא נבדוק אולי ממישהי שתוכל לעזור לנו להבין האם זה קורה או לא. חברת הכנסת דוקטור עליזה לביא מיש עתיד איתנו, בוקר טוב. דעת שאומרים שהקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, נראה לי שאגו איפשהו נכנס בין שלושת הדברים האלה ועושה רושם שמדובר פה באגו מה שהולך לפוצץ את הממשלה. בסופו של דבר אם מורידים את חוק מעם אפס הכל ממשיך כרגיל.
אני חושבת שמי שחושב שמעם אפס זאת הבעיה זורה חול בעיניים, ובסור לא לומר את האמת.
מה הבעיה אם כך?
הראש הממשלה החליט שהרכב הזה של הקואליציה לא משרת אותו, לא מתאים למטרותיו, הוא כנראה מזהה זמן פוליטי נכון לקדם את עצמו לכיוונים אחרים. בחודש האחרון אנחנו רואים החלטות עקביות בדפוסים שלהם, חוק הלאום, התקציב שנקלע להמון המון קשיים בכנסת. אחרי שאני מזכירה לך, עובר החלטת ממשלה, עובר את התמיכה של ראש הממשלה, מה קורה כאן?
כן, אבל אתם מדברים על לשנות מבפנים.
זה חוק למה שראש הממשלה עצמו לא יסמוך את שתי ידיו, שיש לראש הממשלה הצעה אחרת בידיים, ואותה הוא לא מעלה. למה, למה, למה לבוא ובאמת לקחת כל מקרי הקיצון האלה? אז הנה התוצאה, אנחנו רואים אותו.
אז למה לא לעשות תרגיל הפוך עם כך לראש הממשלה, ולהגיד לו בסדר, מוכנים, בוא נדחה את העניין הזה של חוק מעם אפס, לנתניהו לא יהיה את התירוץ. להפיל עליכם את ההליכה לבחירות, ואתם תוכלו להמשיך לשנות מבפנים, מה שאתם אומרים כל הזמן שאתם רוצים לעשות.
תראה, זה הכאב הכי גדול, כי באמת אנחנו משנים מבפנים, ואני אומרת לך, אני ככה מרגישה כמו הילה שלוחה על המדרון, נעצרת באמצע הרפורמות שאנחנו מובילים, השינוי, תקציב חברתי כל כך משמעותי, חלוקה מחדש, עם חשיבה מחדש של מה שנעשה כאן.
נו, אז למה לעצור? אז לוותר, להוריד קצת את הראש, לוותר זמנית לפחות מבחינתכם על חוק מעם אפס, לנסות להתפשר על חוק הלאום, וכבר דיברתם על כך שלא בכל מקרה אתם לא מוכנים להעביר את זה. אז אולי אם ראש הממשלה עושה לכם את התרגיל כמו שאתם אומרים, תעשו לו תרגיל בחזרה.
אבל מה זה לעשות תרגיל? זה תקציב מדינה. תקציב המדינה הוא לא של יש עתיד. חוק מעם אפס הוא לא של יש עתיד. זה לא העניין של חוק מעם אפס. תראה, הדיור היה קלוע פה בקשיים בעשר השנים האחרונות. על זה נבחרנו. זאת ההבטחה שלנו לבוחרים. הרי לכאורה, 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 לכאורה. אם שר האוצר יאיר לפיד היה רוצה את החישובים הפוליטיים הצרים של יש עתיד, לא היה צריך ללכת לבחירות עכשיו.
את יודעת, יש תחושה, יש תחושה שאתם קצת מנותקים. כאילו טיפסתם על איזשהו סולם גבוה עם חוק מעם אפס, כי הרבה מאוד מומחים ואנשי כלכלה טוענים שזה חוק רע. אז יכול להיות שחכם היה יותר מבחינתכם להגיד, חבר'ה, אנחנו לא מצליחים להעביר את חוק מעם אפס מכל מיני סיבות, תבואו עם אלטרנטיבה אחרת לציבור הבוחרים שלכם, ובסופו של דבר אותם אתם בעיקר רוצים לרצות.
אבל תראה, מעם אפס, כמו שיש לו אנשים שחושבים שהוא טוב, יש אנשים כל שהוא לא טוב, ומה שהיה פה בעשר השנים האחרונות לא היה פה מעם אפס. היו פה מיני תוכניות למיניהם של קודמנו, שהנה אנחנו רואים את התוצאה, אנחנו רואים את העובדה שזוגות צעירים אין להם אפילו לחלום על דירה. אז תן לנו להוביל את המהלך, זה לא רק מעם אפס, זה הקלה, זה התחשבות, זה חלוקה אחרת, זה הפשרה של אזורי בנייה נוספים, וכל התמהיל הזה...
ועל זה שווה להפיל ממשלה?
של... אבל זה לא רק זה, מה זה ההליכה הזאת עם חוק הלאום? מה זה באמת כל אי-קבלת ההחלטות שהתקבלו בממשלה, כשאתה מגיע איתם לכנסת דבר אחרי דבר, דבר אחרי דבר, ראש הממשלה מסרב לשתף פעולה ולהוביל את זה קדימה, אז למה להמשיך?
מותר לשאול באיזה מקום את ברשימת יש עתיד?
אני מספר 7, אני יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון
מגדרי. מספר 7, גם לפי הבחירות, לפי הסקרים הנוכחיים, זה מספר שעוד נכנס לכנסת, אבל את מבינה, אני מניח, וגם חברייך למפלגה מבינים שבחירות בעת הזאת לא יעשו טוב ליש עתיד.
והנה אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, והנה אנחנו באנו...
אני לא מאמין שאתם לא מדברים על זה ביניכם לבין עצמכם.
ואני רק עוד דבר אחד מזכירה לך. שניבאו סקרים אחרים לגמרי, ואנחנו ידענו, קיבלנו מהשטח ובאנו מהצימון, והקהל יודע להבין מי פה לוקח את זה, מי לוקח את זה לקואליציה עם החרדים, וקואליציה שתהיה קיצונית מאוד לחברה בישראל. אז החליט הבוחר, אני חושב שהבוחר באמת ידע לקבל את ההחלטות הנכונות לאיזה ממשלה.
ומה תגידו, מה תגידו לבוחר בקמפיין הנוכחי? עם איזה הישגים אתם באים אליו כדי להציג לו את ההצלחה שלכם?
שוויון בנטל, כל מה שקשור בחלוקה מחדש, תקציב חברתי שמובא לכאן, תוכניות שבאנו והסתמנו ברפואה, ברווחה, בכל מה שקשור לרווחה של הפרט, של השכבות שנשארו פה מאחור כל כך הרבה שנים. אני אומר לבוחר, תנו לי עוד כמה מנדטים ואז נוכל באמת
אבל את קשובה הרי לרחשי התקשורת לפחות. אני לא יודע אם רחשי התקשורת בהכרח משקפים את רחשי העם, ובתקשורת בשנתיים האחרונות לא בהכרח קיבלו בעדה כל פעולה שעשיתם, לא הציגו כל דבר שעשיתם כהצלחה גדולה. זאת אומרת, אז אולי לומר את הדברים, וכבר היה מי שישבה בין אמירות של לפיד מלפני שנתיים לאמירות של היום, שהן לכאורה חוזרות על עצמן ושום דבר לא באמת השתנה, לפחות לא באמירות. זאת אומרת שאולי דברים לא באמת התקדמו.
אני לא מסכימה. אני חושבת שאנחנו רואים כולנו צמיחה מעודדת ורפורמות, והרבה מאוד תוכניות שנכנסו והופנמו. אני אמר לך שתפס אותנו בזמן נכון? לא, שנתיים זה שום דבר. איפה שנתיים? בקושי שנתיים לכל הבחירות הקודמות שהיו כאן. צריך את הזמן כדי באמת להוביל את הרפורמות ולהטמיע את השינוי, אין לנו את הזמן הזה, ואנחנו נבקש את האמון של הציבור מחדש, ונוכח שאפשר, ובאנו לשנות.
אריאל.
כן, גואל.
אני קצת רוצה אולי לצנן את כל האמירות של חברת הכנסת עליזה לביא. היא מדברת פה על רפורמות, היא מדברת על הרבה מאוד דברים, אבל אם אתה נוגע, אם אתה תיכנס לנקודות האמיתיות בתוך הרפורמות הללו, ומה באמת יצא לפועל ומה לא יצא לפועל, אז אם אחד הדברים המאפיינים את הממשלה הזו זה האמירות הגבוהות על רפורמות, אבל בתכלס בשורה התחתונה דברים לא נעשו, כמעט דברים לא קרו. אני מדבר גם על תחום הבריאות, אני מדבר גם על תחום החינוך, פשוט שווה לעשות שיחה עם אחד מנהלי בית החולים ולשאול איך הייתה נראית מערכת הבריאות בתקופת ליצמן ואיך נראית מערכת הבריאות בתקופת השרה גרמן מיש עתיד, ולהבין את ההבדלים ולהבין שכל האמירות על הרפורם, בוא לא נשכח גם את הסיפור של בית החולים הדסה עין כרם על כל מה שקרה שם ועל ההתעקשות, ועד שהגיעו לאיזשהו סוג של הסכם שרק ימים יגידו אם ההסכם הזה טוב או לא טוב, כאשר רוב הגורמים הרלוונטיים טוענים שההסכם הזה הוא לא טוב, ייקח עוד הרבה זמן לחזור לרשע של הדברים שלה. באמת חוק מעם אפס זה לא העניין, זה לא האישו, גם אני מסכים איתה. האישו פה זה, יש כרגע אפשרות מבחינתה של יש עתיד, זו אותה ממשלה שהדירה חרדים בממשלה הזו, כרגע ליפול על קמפיין שהוא נוח להימין, נתניהו סגר הסכם הימין הקיצוני עם הסכם עם החרדים, אבל היא פשוט שוכחת לספר לכולנו דבר אחד, החרדים לא היו בממשלה הזאת, שום דבר טוב לא קרה, דברים לא יצאו לפועל, העסק תקוע, אנחנו תקועים עם תקציב שעדיין לא עובר, חוק מעם אפס, שר אוצר חזק בממשלה, הוא מוליך ומביא ממשלה ולא מצליח להעביר חוק כזה שהיה לכאורה הבייבי שלו, אז על איזה בדיוק ממשלה, על איזה ממשלה אנחנו מדברים, ואיך אפשר בכלל לבוא היום ולהאשים את החרדים בכל הרעות החולות?
כן, טוב, אבל זה באמת היה קמפיין בפעם הקדמת.
אני נתתי פה ככה,
אתה יודע, בדיוק, לפני שתגיבי, אני רוצה לעזור לך, דוקטור לוין רוצה לעזור לך, לפני שאני רוצה לעזור לך ולכוון עוד יותר, להתמקד בחלק מהדברים ששמענו, האם יכול להיות מצב שבו לפחות מצד יש עתיד, במחשבה עתידית על קואליציה אחרת, אולי ללכת עם החרדים זה לא בהכרח דבר שהוא כל כך רע, אולי צריכים ביש עתיד לחפש אג'נדה אחרת ולא רק נגד חרדים?
אנחנו לא נגד חרדים, אני מזכירה לך שאני עובדת הרבה עם נשים חרדיות, יותר מזה, הזמנתי אתם כמשקיפות לוועדה לקידום מעמד האישה, ויחד איתן אנחנו מתכתבות גם...
אני לא מדבר ברמה האישית נגד חרדים, אני לא מדבר ברמה האישית, אני בטוח שגם ליאיר לפיד יש חברים חרדים.
אנחנו לא אוהבים, ובטח עלי אתה לא יכול לבוא ולמה את הדברים האלה, וזה לא נכון שאנחנו לא אוהבים או לא מסתדרים או לא רוצים, זה ממש לא נכון.
מה זאת אומרת לא נכון? אתם הצערתם באופן חד משמעי שאתם לא מוכנים לשבת עם חרדים בקואליציה.
לכלים המקצועיים שצריך לבוא, לימודי הליבה זה לא נגד חרדים.
אני
שוב. זה לאפשר לעוד אנשים.
אני רוצה לחדד את הדברים. אנחנו לא מדברים על חרדים כשהם יושבים אחד על אחד, אחד נגד השני. אני בטוח שגם יש מפגשים טובים בין חרדים לאנשי שתדעים לדבר. ברמת האג'נדה שלכם, שאתם הצערתם, אנחנו עם חרדים לא נשב. אולי צריך לשנות גם את התפיסה הזו.
אנחנו לא הצערנו שום הצהרה שיש קבוצות שלא נשב איתם, זה ממש לא נכון. אני רק באה ואני אומרת לך שכרגע בתפקיד הזה של הקואליציה הזאת אפשר לעשות את כל מה שביקשנו לעשות ולממש ולהטמיע את הרפורמות. אז בריאות, אתה רוצה לבוא ולדבר איתי על הרפואה ציבורית, אי אפשר בשנה וחצי לעשות פה את המהפכה, אבל בהחלט רואים דברים. תן לי דוגמה אחת של סל בריאות. סל בריאות שמשקף את מגוון האוכלוסייה בבחירה, אתה רואה סל בריאות אחר לגמרי, גם במאבק על הרפואה הציבורית. הרפואה הציבורית היא של כל החברה בישראל. אנחנו לא יכולים להמשיך לדאוג רק למי שידו מאפשרת לו לדאוג לעצמו ולמשפחתו.
כן. טוב, אנחנו לא ניקח ממך את הדברים הטובים, אנחנו כמובן לא ניקח את הדברים הטובים, אבל את מבינה... אבל את מבינה שכרדיו, שמאזיניו, רבים מאזיניו הם חרדים, הנזק שנעשה לציבור החרדי על ידי אנשי התנועה שלך הוא נזק אדיר. עכשיו, בסופו של יום מסתבר שהממשלה מתקשה לעבוד בלי החרדים. אולי גם התפיסה אצלכם צריכה להשתנות ביחס לחרדים.
אני חושבת שגם המפלגות החרדיות למדו לעבוד עם יש עתיד, והם רואים שהשד הוא לא כל כך נורא וצריך לעבוד ביחד. ואני רוצה לומר לך, שהרבה מאוד מהאוכלוסייה החרדית באה ואמרה לנו תודה על חלק מהמהלכים, במיוחד על העובדה שיותר אנשים יכולים לרכוש השכלה ולא רק אלו ששייכים לקבוצות העליונות. אז בואו נדבר על הכל בצורה גלויה. יותר מדי נושאים הופקרו כאן גם בשדה החרדי, ואנחנו באנו גם את זה לשנות, למרות שלכאורה זה לא ציבור הבחורים שלנו. אז כן. אפשר לעבוד טוב. ביחד, צריך לעבור לעבוד ביחד.
זאת אומרת, יש סיכוי ישראל. לראות ממשלה של יש עתיד וחרדים ביחד? מצד יש עתיד אני מדבר, כרגע אני החרדים פוסלים רצון, כמובן את זה.
אני חושבת שיש רצון טוב והבנות מה צריך למדינה טובה יותר ושוויונית יותר ונכונה יותר, אנחנו נוכל כולנו לעבוד ביחד.
לסיום, בכל זאת תאמרי לי, במה בכל זאת התפקחתם בכמעט שנתיים שאתם שם?
אני חושבת שאנחנו מבינים ש... בסופו של יום, האינטרסים האישיים והצרים שאנחנו לא באנו עם תעמל הם אלו שמכתיבים, וממשפט אחד אני יכולה לומר לך שכל הריקוד הפראי הזה התחיל כתוצאה מהפריימריז בתוך הליכוד, שכל אחד היה צריך את הדגל הקיצוני שלו, והנה התוצאה. כשחבר הכנסת אלקין שם הצעה קיצונית של חוק לאום, אנחנו רואים שאנחנו בטח לא יכולים להתיישר איתה, וגם ראש הממשלה בעצמו לא יכול להתיישר, ולקחת את חוק הלאום, הכוח חוק הכל כך חשוב הזה, ואותו להפוך לקרדום פוליטי, אז הנה, הנה התוצאה.
טוב, אז הימים הקרובים יגידו, אז לא, מבחינתכם הולכים לבחירות, נכון?
ראש הממשלה הפריט, אנחנו לא חושבים שזה נכון, אנחנו לא חושבים שזה נחוץ עכשיו, אסור היה לעשות את זה, וראש הממשלה הפריט.
אבל זה מה שהולך לקרות. טוב, ואם מעניין, אני מניח שתצטרכו לגבש בצורה מהודקת יותר את הקמפיין, ואנחנו עוד נשמע עליו. חברת הכנסת דוקטור אליזה לביא, תודה רבה לך.
תודה לך, שיהיה יום טוב.
יום טוב.
להתראות, שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
הפרסומות אומנם קטעו לנו את הרצף, אבל צריך להשלים את הדברים, גואל והקנין, עדיין איתנו, נכון?
כן.
טוב, אז שמענו את הדברים של אליזה לביא מיש עתיד. לא שציפינו ממנה לאמירות אחרות, היא כמובן צריכה להתחיל להסביר את ההישגים המופלאים שלהם, אבל המציאות היא קצת אחרת.
כן, הם נשלחו לחזית כולם, אתה יכול לשמוע על כל כלל תקשורת את חברי הכנסת מיש עתיד, שרים מיש עתיד. שראש המפלגה, לפיד, הוא בעצמו פחות מדבר כרגע בתקשורת, הוא יותר, הוא נמצא בכל מיני כינוסים, היום הוא אמור להיות בכנס חדרה, מן הסתם האמירות שלו שם יהיו גם אמירות פוליטיות, יכול להיות שהוא יגיע בנושא הזה, אבל בהחלט, בו הם לא יכולים ללמוד יותר מדי הישגים, את כל הכישלונות של הממשלה הם גם לא יכולים להפיל על החרדים לצערם, כי הם היו שם והחרדים לא היו שם, כך שאי אפשר להפיל את הכישלונות של הממשלה הזאת. אני הייתי שואל את חבר הכנסת אליזה לביא, מכל כך דואגת לנשים חרדיות, איך היא זו שדאגה הצביע בעד קיצוצים ובעד כל מיני אלו הצעות חוק שעשו רק נזק לנשים חרדיות. בוא נשאל אותה מדוע בוועדה שהיא הייתה באותו יום דיונים בוועדה שהיא עובדת בראשותה לא הגיעה חברי כנסת חרדים. אתה תשאל את חברי כנסת החרדים למה הם לא הגיעו לאותו דיון, אתה תקבל תשובה מאוד מנומקת, מאוד מלומדת. היה פה ניסיון של יש עתיד לחנך את הציבור החרדי מחדש, לכן אם שואלים אם יכולה להיות ממשלה עם יש עתיד והחרדים, אז אני חושב שהיום כבר הם התפקחו, והם כן מבינים שהדבר הזה יכול להיות, דבר כזה יכול לצאת לפה, הם כבר מבינים שאין דבר כזה שנקרא פוליטיקה חדשה.
כן, ברור, בכל זאת משהו שצריכים לנסות לענות עליו, דיל או לא דיל, יש איזשהו הסכם מאחורי הקלעים, למרות שכולם מכחישים?
אין הסכם, כי גם הסיעות החרדיות הם לא, אין לנו עסק עם אנשים טיפשים, בטח לא גפני, ליצמן ודרי, והם לא ייתנו לנתניהו את הכל על מגע של זהב, בטח לא כרגע, וגם אי אפשר לדעת מה יהיה מספר המנדטים שהוא יקבל. אגב, אמר את זה גם ארי דרי בקולו הוא, נכון שאני אמרתי שאנחנו נלך עם בוז'י הרצוג, אבל צריך מנדטים. אותה תשובה שמדברת על בוז'י הרצוג שהוא צריך להביא מספיק מנדטים כדי להקים גוש ולהקים ממשלה, גם נתניהו תשובה תופסת גם לגביו. בהחלט יכול להיות שנתניהו, גם הליכוד, יש איזושהי סטטיסטיקה שאומרת שהליכוד מנצח בסקרים ומפסיד בבחירות, אז אם הסקרים הם נותנים לליכוד 24, בהחלט יכול להיות שהליכוד ירד במספר המנדטים 24 מנדטים, כך שאנחנו לא יכולים להישען רק על הסקרים הללו, ונתניהו יצטרך הרבה מאוד מנדטים כדי שיהיה הוא זה שמקים את הממשלה הבאה. ובהנחה שזה יהיה נכון, אז החרדים ילכו איתו, החרדים לא נמצאים בכיס של אף אחד, גם אם יש הבנות, גם אם דיברו, גם אם מדברים, זה פוליטיקה וזו טבעה, וככה זה עובד.
בעצם,
אבל להגיד שיש הסכמים, משהו כזה, זה דבר טוב ומעניין לקמפיין של יש עתיד, אבל זה לא בהכרח שזה נכון.
מפת המפלגות מעט משתנה, בעצם העובדה שיש הרבה מפלגות, ואין איזושהי מפלגה אחת גדולה שתביא ניצחון סוחף. הרי מספר המנדטים מתחלק בין הרבה מאוד מפלגות.
זו בעיית המשילות העיקרית שיש, וזו גם הבעיה שראש הממשלה לא יכול להתנהל. יש פה, בממשלה הנוכחית יש לך את מפלגת התנועה ואת ישראל ביתנו ואת הליכוד ואת יש עתיד ואת הבית היהודי.
ובבחירות הבאות זה לא הולך להיות יותר טוב.
בבחירות הבאות יכול להיות שזה יהיה גם עוד יותר גרוע, אם אנחנו נראה את כחלון בפנים, אז שוב יש לך את הבית היהודי שזה שתי מפלגות, ויש לך את החרדים יהיו שם, שזה לבד עוד שלוש מפלגות. אתה נמצא פה, המשילות בישראל היא משילות בעייתית, ולא סתם רוצים להעביר פה את חוק המשילות, כדי שראש הממשלה יוכל באמת לעבוד, ולא יהיה נתון לסחרנות הפוליטית. ברגע שאתה צריך לחלק ולדאוג ולעשות איזשהו סטטוס קוו שהוא רחב מאוד ושהוא מתאים הרבה מאוד מפלגות, תמיד יש תאונות דרכים, והנה התאונת דרכים הזאת הגיעה. אגב, התאונת דרכים הזאת שיש עכשיו מול יש עתיד היא לא חדשה, זה לא התחיל היום, זה התחיל כבר בתחילת הקדנציה הזאת, ורק סחבו את זה איכשהו במשך שנתיים, אבל בהחלט אם אנחנו נמצאים זה מוכיח לנו כמה צריך לעשות איזשהו שינוי בשיטת הממשל שקיימת כרגע.
מפלגת התנועה תמשיך להיות שחקן בכנסת הבאה?
על פניו ורוב הסקרים היא לא מופיעה, וגם כשהיא מופיעה היא ממש מינורית, לא לשכוח שאחוז החסימה עלה עם חוק המשילות שעבר, כך שיהיה לה באמת בעיה לעבור את אחוז החסימה, היום הם בסך הכל 6 מנדטים, אבל אני מאמין שאנשי התנועה, לפחות חלקם, דואגים לעצמם לפלטפורמה פוליטית אחרת. אני בטוח ש... אם עד היום הם עשו את זה בצורה רגועה, אולי בלי יותר מדי מהירות וזריזות, אני מאמין שלקראת בשבועות הקרובים אנחנו נראה התנהלות רצינית יותר מבחינתם, הדברים יקבלו, יעברו להילוך גבוה יותר כדי לקדם את זה. האמירה הפשוטה צריכה להיות, ציפי ליבני כשרת משפטים שווה הרבה יותר מאשר ציפי ליבני מהאופוזיציה, או ציפי ליבני שכבר בדרך לבחירות. והיא חייבת לדאוג לעצמה בבחירות הבאות להשאיר פלטפורמה פוליטית. הערכה שלי שהיא תנסה להשתלב ביש עתיד, יש גורמים שינסו להגיע ליש עתיד, יש כאלה שינסו להגיע למפלגת העבודה, אני בטוח שיש כאלה שגם שאר המפלגות רוצות אותם, כך למשל את חבר הכנסת דוד צור, שאני יודע באופן ברור שהוא בעצמו מחוזר על ידי כמה וכמה מפלגות, כך ש...
זאת אומרת, כנראה שהמפלגה הזאת תתפרק לכמה מפלגות. בואו נדבר רגע על סיעת ש"ס, מצבה בסקרים לפחות רע מאוד.
זהו, פה צריך לעשות איזשהו ניתוח מעניין על איזה סקרים אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על הסקרים האינטרנטיים, אז באמת זו בעיה. אם אנחנו מדברים על סקרים טלפונים, הצבא של ש"ס הוא בסדר, הוא נע בין 10-11 מנדטים, המצב הוא בהחלט, בהחלט טוב.
למרות שגם בסקרים האינטרנטיים, כפי שקוראים להם, אז אם אני לא טועה, יהדות התורה כן עולה, זאת אומרת שכן אפשר להצביע על איזושהי זליגה אולי מש"ס ליהדות התורה.
לא, זה לא זליגה מיהדות התורה מש"ס ליהדות התורה, אני רוצה לתת הסבר גם לטובת המאזינים. סוקרי אינטרנט, הם מבינים, יש בנק של כמה מנדטים שהם בכלל לא דוגמים אותם. הם יוצאים מתוך נקודת הנחה ש... החרדים, אני מדבר על החרדים האשכנזים, אני מדבר דווקא על יהדות התורה, יש לה בנק של 7-8 מנדטים, וכנ"ל יש גם בנק למפלגות הערביות שעונה בין 10-12 מנדטים. זה אומר שיש לך 20 מנדטים שאתה לא דוגם אותם, אתה באופן אוטומט יודע מה תהיה התשובה שלהם, מה תהיה התוצאה שלהם, אתה בכלל לא מתייחס לתוצאה.
טוב, בוא נשמור את השיעור הזה
לשיעור... מה אתה לא יכול לומר לגבי ש"ס?
כן, בוא נשמור את השיעור הזה לפעם אחרת, ונדבר עם חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך, לגואל וכל המאזינים.
איך התחושה שלך ביחס לסקרים?
תראה, בוא נאמר לך. ש"ס בסקרים, אין ספק שזה פעם ראשונה, אי אפשר להתחמק, פעם ראשונה שהסוקרים מציגים תמונה מאוד קיצונית שהיא לא נראית סבירה בעליל. לכן אני לא בקי בטכנולוגיות של הסקרים, אבל זה אומר לך, גואל, בגדול, הרי מסך כל סוקרים קבוצה קטנה מאוד, לא בהכרח לפי חתך האוכלוסייה, והם לוקחים אומנם פרמטרים סטטיסטיים כדי לתת מענה.
טוב, אוקיי, מה אתם מרגישים בפועל?
השאלה הגדולה זה אותם 20 מנדטים שמתחלקים.
אוקיי, ובתחושה שלכם, או אולי יש לכם סקרים פנימיים אחרים שמציגים...
הנה, אני אומר לך, אני חי בליבה של אנשי ש"ס, וגם בשטח,
כן. רק חבר הכנסת מרגי, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אם אפשר לשפר.
אני אומר דבר כזה. אני מסתובב בליבה של אנשי השטח, חי איתם, ואני אומר לך, ש"ס היא תנועה חזקה. אתה רואה את הדאגה והחרדה של האנשים מסכסוך כזה או אחר, שאני מקווה שיפטר בימים הקרובים. החרדה הזו באה מתוך זה שהם צמודים חפצים בעיקרה ובשלומה של ש"ס. אתה לא שומע קולות של נטישה או קולות של עזבות רצון בצורה מחרידה או משהו כזה, לכן קיצונית. בכל בחירות יש מי שמרוצה ויש מצטרפים חדשים.
אבל אתה יודע, אם ננסה לנתח את מצביעי ש"ס, אז יש את הציבור המסורתי והדתי ויש את ציבור האברכים. האם יכול להיות שמכיוון שמערכת הבחירות הקרובה היא הראשונה ללא מרן זצ"ל, האם ייתכן שהאברכים יכול להיות רואים את מקומם יותר בקרב מצביעי יהדות התורה?
אני חושב ההפך. ציבור בני התורה הספרדי נאמן לש"ס. מה שקרה הוא שבעקבות החקיקה האנטי-דתית, האנטי-ממסד הדתי, בשנה ושמונה חודשים, יותר שמעו אותנו בנושאים חרדים. ולכן הציבור הכללי עומד בהמתנה, מה שנקרא בסקרים. הציבור הכללי. ברגע שתתחיל מערכת בחירות, אנחנו, עכשיו שהשיח הציבורי הוא יותר שכר מינימום, כמו שאמר יושב ראש התנועה, אנחנו נלך על שכר מינימום, 30 שח מינימום, נלך על נושא של מע"מ אפס מוצרי יסוד, הנושאים החברתיים יעמדו על הפרק, כל הציבור יבין מה קרה לו בשנים שלא היינו בקואליציה.
Okay.
מה קרה בשנים שהיינו בקואליציה.
האם אתה יכול לומר לנו על איזשהו דיל, אפילו לא רשמי, שמוביל את המהלכים, או נותן איזשהו גיבוי או תחושה נוחה יותר לראש הממשלה ללכת לבחירות בעת הזו?
אם יש משהו כזה שנקרא לא רשמי, לא הייתי אומר לך אותו. אז אני אומר לך בצורה הכי כנה ומתוך שיחות אישיות צפופות שהיו לי אתמול עם יושב ראש התנועה, חד משמעית כפי שהוא אמר. אנחנו הבטחנו לראש הממשלה שלא נעשה לו שום תרגיל אחרי גבו, לא נהיה שותפים, לא אנחנו נעשה. לא נהיה שותפים שום תרגיל אחרי גבו, במידה והוא יחליט ללכת לבחירות או ללכת לנשיא או זה. אבל שוב, הוא ביקש הבטחה לקדנציה הבאה, וכל הסיעות החרדיות אמרו חד משמעית שלא. לכן אני אומר לך, ככל שידוע עד אתמול בלילה, לא היה שום דיל, וגם המילה דיל היא לא במקום. לגיטימי מאוד, אסור לנו ליפול לטרמינולוגיה של התקשורת הכללית שבאמת רוצה להוביל את זה, לדה-לגיטימציה, הכל.
זאת אומרת, אתם אומרים לא נכון לנו החרדים להציג שהבחירות זה בגללנו, כדי שלא ישתמשו בזה בקמפיין.
זה לא בגללנו, זה לא נכון, זה לא אמת גם כן. כי הבחירות לא בגללנו, הבחירות האלה יהיו בצל בסימן שנקרא בחירות אגו. ראינו ממשלה, שותפים קואליציונים, שהולכים לבחירות רק בגלל האגו האישי שלהם.
כן.
לא בגלל טובתה של המדינה.
אתה מדבר אגו, אז אני לא יכול שלא לשאול בכל זאת על מה שקורה בתוך המפלגה שלך. הרי בכל זאת, הסיפור הגדול הוא אריה דרעי ואלי ישי. והשאלה היא, האם לא ניתן באמת להושיב את שני האנשים האלה ולחבר אותם למטרה משותפת, לשים את כל מה שקורה, כל מה שהיה באמת בצד, למרות שאני מניח שעברו ימים קשים ולא נעימים ודברים לא טובים ביניהם, אבל כולם רואים את המציאות וכולם רואים כמה זה מזיק לתנועה.
טוב שאלת. מי שחושב שפוליטיקה יכול להביא אותו למישור האישי, שלא ייכנס לפוליטיקה. אני אומר לך חד משמעית, לפני מספר שבועות התחלנו את המהלך של האחדות, אני הנעתי אותו בצפת, הייתה קריאה של יושב ראש התנועה,
כן.
לאלי ישי, אלי ישי עשה את הצעד שבוע אחרי
כן. כן, אבל עבר הרבה זמן מאז, ואנחנו לא רואים שהם יוצאים לאכול ביחד.
נכון, אני לא נאיבי ולא תמים, והיו עדיין חריקות ויהיו חריקות, אבל ראינו מהלך ראשון, אתמול ראינו מהלך שני שיושב ראש התנועה, בקולו, בנוכחות של כל החברי כנסת, לעיני כל, מוצר אפילו בתקשורת, מחבק חזק את כל השיעה, ואומר, אל תשמעו, לא לרשימות חיסול וכל מיני ספינים.
טוב, אלי ישי נשאר בשס, זאת אומרת.
רגע, לכן אם אתה שואל אותי, אני מאמין שהימים הקרובים הם יומים מכוננים. אנחנו
אלי ישי נשאר בשס?
זו התביעה שלי ממנו, הוא לא הגיע שום, בכל אופן בפניי, הוא לא אומר את זה, לא כברירת מחדל ולא כאפשרות כזו או אחרת. אלי ישי היה יושב ראש התנועה 12 שנים, הוא משחר נעוריה של התנועה,
okay.
היה בכל תפקידים, אין לו, ואנחנו לא ניתן לו גם כן.
אוקיי, okay. אני קצת לו... אבל מתפלא עליך, שחוץ מאיזה משפט אזכור קטנטן, כמעט ולא עשית פה קמפיין בחירות, לא השתמשת באמת
בסיסמאות. לא, מי שמכיר אותי אני לא, אני אומר, שואל, משיב כהלכה תמיד, שואל אני נותן לו.
אוקיי, עוד יהיה לך מספיק זמן, אתה אומר להשתמש בסיסמאות.
אין ברירה, גם ליושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, גם לאלי ישי, היושב ראש השעבר, אני אומר, אין להם ברירה, אין לנו את הפריבילגיה הזו לחשוב על משהו אחר.
טוב.
צריכים להתכנס בשבוע הזה ולשים את כל המחלוקות.
חבר הכנסת יעקב מרגי, אנחנו מודים לך.
כל טוב.
בוקר טוב לחברת הכנסת מרב מיכאלי, מפלגת העבודה.
בוקר אור.
מפלגת העבודה מתכווצת, לפחות בסקרים בינתיים.
מפלגת העבודה לא מתכווצת. הסקרים האלה שהתמכרנו אליהם ברמה שבועית, שזה דבר לא מתקבל על הדעת בכל קנה מידה, יש כאלה שבהם היא מתכווצת ויש כאלה בהם שלא.
את יודעת שלש"ס... לש"ס יש תירוץ טוב למה הם מתכווצים בסקרים, כי אומרים זה סקרים אינטרנטיים, הציבור החרדי לא נמצא שם. מה ההסבר שלכם?
כתבתי שההסבר של לש"ס הוא שהרב עובדיה...
כן, זה יהיה תירוץ של אחרי בחירות.
הבנתי אותך. אני לא מודאגת ממה שיקרה למפלגת העבודה, אני מודאגת ממה שקורה למדינת ישראל. ולכן הבחירות האלה... ככל שזה מזעזע לראות את חוסר האחריות של נתניהו, שבאמת מרשה לעצמו כאילו זה המגרש משחקים הפרטי שלו, הוא הולך לבחירות כי לא נוחה לו הקואליציה, שהוא אגב עצמו הרכיב, בוא, אף אחד לא הכריח אותו. ככל שזה מזעזע, זה רק עוד, זאת באמת רק עוד הוכחה עד כמה צריך להחליף אותו. ומשום שהאלטרנטיבה היא מאוד ברורה, והאלטרנטיבה היא יצחק בוז'י הרצוג, שהוא
אגב... איך עם 12 מנדטים לפי הסקרים, יצחק בוז'י הרצוג הוא אלטרנטיבה לבנימין נתניהו?
בסקרים האחרונים שראיתי, יצחק הרצוג הוא היחידי שנתפס בכלל כמועמד רלוונטי לראשות ממשלה מכל הקרקס
הזה. כי באמת אין במגרש הזה מישהו שהוא אלטרנטיבה.
לכן, להלן, היא נותנת הרצוג, הוא האלטרנטיבה, הוא אלטרנטיבה מצוינת.
ואת חושבת שאם למפלגת העבודה לצורך העניין תהיה פחות מנדטים מהבית היהודי, אז הסיכויים של עדיין של יצחק הרצוג להקים ממשלה גבוהים יותר?
לא מאמינה בשום אופן לתסריט כזה, זה לא דבר שהוא מתקבל על הדעת. מעבר לזה אני בטוחה שיהיו חברות, יהיו חברות של החלקים השפויים במדינת ישראל, שרוצות ורוצים להחזיר את מדינת ישראל להיות.
חברות זה אומר שמהמפלגות שיחברו למפלגת העבודה, חברי כנסת שיחזרו הביתה אולי?
גם, אבל באמת מתוך הבנה שחייבות וחייבים להחזיר את המדינה הזאת להיות מדינה שדואגת לאזרחיות והאזרחים שלה. חושבת שקהל המאזינות והמאזינים שלך מסתכלים על זה ואומרים, וזה נורא נחמד כל הדרמה הזאת והתיאטרון הזה, אבל בסוף הם צריכים ללכת למכולת. בסוף צריכים לשלוח את הילדים לבית ספר. בסוף צריך לדאוג לביטחון האישי של כל אחד.
אין ספק שמאזיננו, לפחות בחלקם הגדול, ישמחו ללכת לבחירות. לא כולם, אבל עדיין בחירות בעת הזאת, את אומרת, זה רק בגלל אגו של ראש הממשלה. אני שומע גם טענות הפוכות לגמרי, אגו של יש עתיד, של יאיר לפיד. תוריד את חוק מעם אפס ותמשיך את הקואליציה כרגיל.
זה ש... בוא, לא תש... באמת, זה שאין דברים טובים להגיד על יאיר לפיד זה דבר שהוא לגמרי ברור. זה לא רק עניין ש... אגב, חוק מעם אפס באמת, לא רק בגלל הבחירות צריך להוריד אותו, צריך להוריד אותו פשוט כי הוא חוק גרוע. ודבר שסתם יבזבז
כסף. אז למה בעצם את מפנה את האצבע המאשימה לראש הממשלה?
משום שהוא ראש הממשלה, עם כל הכבוד.
כן, אבל אם אומרים לו אנשי יש עתיד לא מורידים ואימא, וראש הממשלה חושב כמו שאת אומרת שזה חוק רע. אבל למה
זה, סליחה, בוא. מעם אפס כבר על השולחן מונח כמה? חצי שנה, 18 חודשים.
כן,
אז אם ראש הממשלה חשב שזה רעיון גרוע, היה צריך להגיד את זה בהתחלה ולא היום בבוקר.
הוא אומר, אני נאלצתי לשתף עם זה פעולה כדי לנסות לשמר את הקואליציה. הגיע לשלב שבו אי אפשר.
אם ראש הממשלה לא מסוגל לנהל קואליציה, אז על אחת כמה וכמה הוא לא מסוגל לנהל מדינה, בכל הכבוד, ולכן הוא צריך לפנות את מקומו, תודה ושלום. ראש הממשלה, נתניהו לא מסוגל לנהל לא קואליציה ולא מדינה. לפיד לא מסוגל ודאי לא לנהל את משרד האוצר, אבל גם לא לנהל דברים קטנים מזה, ולכן תודה ושלום, נתקדם הלאה, למי שכן מסוגל לעשות את זה.
שואלים הרבה על האם יש דיל עם ראש הממשלה והמפלגות החרדיות, ונדמה לי שהשאלה הנכונה יותר תהיה, האם יש איזשהו דיל עם מפלגת העבודה והמפלגות החרדיות? היה לכם זמן באופוזיציה לדבר הרי במשך שנתיים.
חד משמעית, וגם יותר מזה, כזה לא סוד הוא שרבות ורבים מאיתנו, שיש ביניהם יחסים מאוד טובים. אז אני מזכירה לך שאחרי נאום הפתיחה שלי, כשמשה גפני עלה לברך אותי, הוא אמר לי, אני מזמין אותך להיות חלק מדגל התורה. אנחנו, יש בינינו, בגלל שבאמת אני חושבת שחלק גדול מהמפלגות החרדיות, ואנחנו רואות הרבה מאוד דברים עין בעין. אנחנו את האחריות של המדינה לאזרחיות ולאזרחים שלה, לגמרי רואים עין בעין. אני מאוד מקווה שהמפלגות החרדיות לא יתפתו בשום אופן, ללכת שוב שולל אחרי נתניהו, שבאמת הכניס להם סכינים בכל מקום אפשרי, שעשה את כל הדברים שלא טובים לא לציבור החרדי ולא למדינה. זאת אומרת, לפעמים אפשר להגיד שדברים שטובים לציבור החרדי, אבל הם באים כאילו על חשבון ציבורים אחרים. באמת נתניהו הצליח לעשות דברים שהם
למרות
פגים,
שאם בכל זאת מסתכלים
הכללי,
אם נסתכל בעיניים מפוכחות על המצב, שוב, לפחות אנחנו כרגע הדבר היחיד שיכולים להתבסס עליו זה כן הסקרים הנוכחים. קשה לראות איך חרדים במפלגת העבודה מייצרים ביחד קואליציה.
למה זה כזה מסובך? לאורך רוב השנים,
לא, אני מבחינת המפלגות השותפות, שיצטרכו להיות שותפות בקואליציה הזו. אני מניח שיהיה קשה למשל לשבת עם הבית היהודי, שכנראה יהיו להם מספר מנדטים יחסית גבוה. אבל את יודעת מה, יהיה לנו עוד מספיק זמן לדבר על זה.
אני לא רואה תסריט בעולם שבו מפלגת העבודה יושבת עם הבית היהודי.
זהו, ולכן הבעיה מתחדדת, אבל הזמן שלנו תם לפחות, ועוד נספיק לדבר על הדברים האלה בהמשך. חברת הכנסת מרב מיכאלי, מפלגת העבודה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, יום טוב.
תודה. תודה ליאל איבר שחב הפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר, ב9 בבוקר, עד אז שיהיו לכם הרבה בשורות טובות.